גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 181, שבו שתי שיחות עם חוקרים שפיתחו שיטות לטיפול בסרטן, ועל חלקו של עיצוב בעיצוב חיינו. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. נשמע על טיפול נגד מיאלומה.
זה נוגדן חכם, כי מחובר עליו גם איזשהו רעלן. זה כאילו טיל מונחה כזה שמזהה את התאים של המחלה, את התאים שיושבים במח העצם, תאי הפלזמה, נקשר אליהם, ואז הרעלן משתחרר ובעצם הורג את תא המיאלומה.
ועל טיפול קטלני נגד גידולים סרטניים.
תמיד ידעו שגידולים סרטניים הם יותר רגישים לחום, ואנחנו פשוט הלכנו צעד קדימה.
ובסוף, איך מלמדים אדם להיות מעצב?
מהו התפקיד והכוח והיתרונות ואף חסרונות שיש לאנשים שאני מגדירה אותם כאוטסיידרים, כאנשים שחוצי גבולות, כשהם עוברים מדיסציפלינה אחת, שאני קוראת לה דיסציפלינת האם, ונכנסים בעצם לדיסציפלינה אחרת.
שלום דוקטור יעל כהן. מנהלת יחידת המיאלומה במחלקה להמטולוגיה במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. שלום לך.
שלום.
הנושא שבאנו לדבר עליו הוא איזשהו פיתוח תרופתי לטיפול במיאלומה, אבל לפני זה המחקרים שנעשים בתחום הזה מגיעים מאיזשהו מימד מאוד, אפילו הייתי אומר לו חדשני, לפחות מבחינת הקשב אליו, בתקופה האחרונה, זה נקרא עולם אמיתי. או, תקני אותי אם אני טועה, מדברים על זה כבר מאז שהרפואה התחילה להתפתח.
אז באמת נרצה להתייחס היום לאיזשהו מחקר שאנחנו עשינו בתחום הזה של מחקרי עולם אמיתי. זה משהו שהחשיבות שלו הולכת וגוברת, מכירים בחשיבות שלו בשנים האחרונות. ואנחנו עושים את זה לא מעט פה בשיתוף פעולה בין מרכזים רפואיים בארץ. הכוונה היא ללכת ולחקור מה קורה לתרופה או לאיזשהו טיפול תרופתי אחרי שהוא כבר סיים את ההליך הפורמלי, מה שנקרא הרגולטורי, וקיבל אישור. זאת אומרת, עשו את כל המחקרים המבוקרים, פנו לרשות רגולטורית, אם זה FDA, אם זה הרשות האירופאית, אם זה משרד הבריאות שלנו, וקיבלו אישור לשיווק.
זאת אומרת, הוא כבר יושב, אני מניח שזו תרופה שיושבת בבית החולים אצל הרופא, עדיין לא בבתי מרקחת רגילים, ושם אפשר גם לתת אותה באופן מבוקר מאוד, ולעקוב אחרי המטופלים.
נכון, אז מחקרי עולם אמיתי יכולים להתרחש בכל מיני אופנים. זה יכול גם להיות בתרופה רגילה שכבר נמצאת בבתי מרקחת ושנותנים אותה באופן מאוד רגיל. רופא רושם אותה בקהילה או רופא בבית חולים רושם אותה והיא מגיעה כמו כל תרופה שמאושרת.
אבל פתאום היא מתחילה להתנהג אחרת ממה שציפו.
אז לפעמים מעניין לראות איך היא מתנהגת בתנאים האלה של עולם אמיתי ולהשוות למה שציפו קרים, מה שהיה במחקרים המבוקרים.
אז כן. על איזה תרופה אנחנו מדבר, לא על השם שלה, אלא יותר על מה שהיא עושה?
אז המחקר שאנחנו עשינו היה על איזשהו נוגדן, שזה בעצם טיפול ביולוגי, למחלה שנקראת מיאלומה נפוצה, זה סרטן של מח עצם. זה נוגדן חכם, כי מחובר עליו גם איזשהו רעלן. זה כאילו טיל מונחה כזה שמזהה את התאים של המחלה, את התאים שיושבים במח העצם, תאי הפלזמה, נקשר אליהם, ואז הרעלן משתחרר ובעצם הורג את תא המיאלומה. זה העיקרון שהתרופה עובדת.
שאלת המחקר, מה היא הייתה?
אז התרופה הזאת היא בעצם אושרה לאחרונה גם ב-FDA, בתהליכים של אישור גם בישראל, ובאמת פיתחו אותה ועשו מחקרים שונים בחולי מיאלומה, בדרך כלל חולים די מתקדמים, ובדקו באיזה מידה היא בטוחה, באיזה מידה היא יעילה. אנחנו פה בישראל קיבלנו איזושהי איזשהו access, איזושהי דרך להשתמש בתרופה הזאת, אפילו למעשה לפני שהיא ממש אושרה, משהו שנקרא תוכנית חמלה.
קיבלתם איזשהו נוסחה, תרופה או נוגדן, ואז אתם הולכים לבצע איזשהו מחקר בתרופה הזאת, עד כמה באמת היעילות שלה היא כפי שגילו בפיתוח, כלומר כפי שבדקו וכפי שכיוונו אותה, אבל יש כאן שאלה, בכל זאת, שאלת מחקר, ואני לא ממש בטוח שזה האם זה עובד או לא.
תראה, קודם כל, המחקר שאנחנו עשינו הוא טיפה שונה ממה שתיארת, וההקשר הזה הוא מאוד חשוב. החולים קיבלו את הטיפול הזה דרך תוכנית ההנגשה, כי הרופאים שלהם חשבו שזה הטיפול המיטבי שאפשר לתת להם בלי שום קשר למחקר. הם לא קיבלו את הטיפול במסגרת של מחקר. אנחנו באנו בדיעבד, וסיכמנו את הנתונים הרפואיים של כל אותם חולים שהצליחו, שקיבלו את הטיפול הזה בעצם. ושאלנו את עצמנו, האם באמת אותה יעילות שהציגו אותה במחקרים המבוקרים, אנחנו מצליחים לקבל אותה גם במטופלים שקיבלו את זה בתוכנית הנגשה הזאת בחיים האמיתיים. ולמה זה בעצם שאלה שהיא חשובה? כי המאפיינים של המטופלים האלה שמקבלים טיפול בעולם אמיתי יכולים להיות מאוד שונים מאשר אלה שנכללים במחקרים הקליניים. זה חולים שהם לא נבחרו בפינצטה לענות לתנאים של פרוטוקול, שאין להם שום מחלות אחרות, שכל הבדיקות שלהם הן פחות או יותר סבירות, ושהדבר היחידי שבעייתי אצלהם זה רק אותה מיאלומה שאנחנו רוצים לטפל בה. החולים בעולם האמיתי הם הרבה יותר מגוונים, ומאוד מאוד חשוב לנו לדעת ולהבין האם אנחנו נקבל תוצאות משביעות רצון גם בחולים האלה. אולי אפילו יהיו יותר טובות, אולי הם יהיו פחות טובות, אולי יהיו יותר תופעות לוואי, זה לא דברים שהם מובנים מעליהם.
שדה המחקר לא מתחלק, אני מניח, לשתי קבוצות איפה שזה דומה למה או זהה למה שהוגדר לתרופה ו משהו שזה לא זהה למה שהוגדר לתרופה. איזה קבוצות מחולק שדה המחקר הזה? זאת אומרת, לפי זמן של מרגע מתן התרופה, לפי תגובה לתרופה, לפי מה?
במחקר אנחנו בעצם כללנו את כל המטופלים שקיבלו את התרופה הזאת בתחום של שנים, בתחום של זמן מתאריך עד תאריך.
כן.
ואנחנו בעצם,
כלומר, מתאריך עד תאריך זו קבוצה אחת?
הייתה רק קבוצה אחת במחקר הזה. זה לא מחקר שהוא כמו המחקרים המבוקרים לרישום, שבהם יש קבוצת טיפול וקבוצת ביקורת ומשווים ביניהם.
אבל עדיין את צריכה לייצר איזושהי קבוצת ביקורת לצורך העניין.
נכון, זו נכונה מאוד נכונה, והביקורת במקרה שלנו היא מה היינו מצפים שיקרה לאותם מטופלים ללא הטיפול. כי בעצם המטופלים שקיבלו את התרופה הזאת, זה מטופלים שכבר מיצו את כל האפשרויות הטיפוליות שיש בסל הבריאות, ואנחנו יודעים את המהלך הטבעי שלהם, אנחנו יודעים שבלי טיפול המחלה מתקדמת. זאת לא מחלה שהיא נעצרת לבד.
אז אני פה, בגלל שאנחנו מאוד מתעניינים במחקר עצמו, אני מוכרח להבין את את הדרך שבה הוא נעשה. לפי מה שאת מתארת, כל מי שקיבל את התרופה הזאת, הוא היה שייך לקבוצת המחקר, נכון? כמה אנשים בערך?
אנחנו מדברים על קצת מעל 100 אנשים.
וכל מי שלקה או לוקה במיאלומה ולא קיבל את התרופה הזאת, אבל הוא זוהה, כן, נשא המחלה ומטופל בכל מיני דרכים אחרות, שוב, לא עם התרופה הזאת, היה לכאורה בקבוצת הביקורת.
לא בדיוק. אנחנו בעצם לא עושים פה איזושהי קבוצת ביקורת שהיא סינתטית ושיש בה חולים ספציפי שאנחנו משווים קבוצה א' לקבוצה ב'. אנחנו כמו שעושים הרבה פעמים במצבים כאלה של מחלות אונקולוגיות מתקדמות, משווים לידע המצרפי מהרבה מאוד מחקרים אחרים שתיארו מה קורה למיאלומה אחרי שהיא מצטה את כל קווי הטיפול.
זאת אומרת, מה שאתם בודקים בעצם זה סוג של סקירת משוב רפואי, לא מה שהבן אדם עונה למה שאמר לה, אלא למה שאמר הרופא, למה שהוא בדק, וראה איך הטיפול מתקדם או לא מתקדם, בהתאם לזה נעשה המחקר. זאת הגישה, זאת אומרת, להסתכל על, להסתכל על נתונים שמצטברים מאוסף גיליונות משוב כזה?
אני אגיד לך יותר מזה. אם אנחנו נשים רגע בצד את המחקרי עולם אמיתי, גם הרגולטור שלנו, גם אותו FDA, נותן אישור לתרופות חדשות בדיוק על סמך אותם סוגים של נתונים בלי קבוצת ביקורת, כשמדובר במהירות מתקדמת.
רגע, יעל, יעל, אני לא שם כאן על השולחן איזשהו כתב אישום ששואל, רגע, זה לא לעניין.
אני רוצה להסביר.
אוקיי.
אני רוצה להסביר כמה הדברים האלה מקובלים, וזה אולי משהו שמי שלא מצוי בתחום, אז יכול להיות קצת מוזר.
יעל, הכל בסדר. המקובלות של מחקרים על סמך סקירת תוצאות, היא שרירה וקיימת.
כן, אני לא כל כך רוצה, לא כל כך מתייחסת למקובלות, אני רוצה להבין למה זה, למה זה נכון וסביר לעשות את זה בצורה כזאת.
נדמה לי שכל רופא היה עושה בצורה כזאת, כדי, אם הוא רוצה לבדוק את התרופה, איך היא משפיעה על כלל המטופלים, לא? כלומר, לקבל משובים מרופאים אחרים. או אפילו ממנו, ולייצר איזושהי הבחנה מדויקת על סמך נתונים שהוא אוסף וצובר לעצמו, ויכול לעקוב אחר התפתחות הטיפול.
נכון, אנחנו עוקבים אחרי הטיפול באמצעים המאוד מקובלים וברורים. למחלה כמו מיאלומה, למשל, יש מדדים של בדיקות דם שאנחנו יכולים להבין מתוכם אם המחלה נמצאת בצורה שהיא מתקדמת ומתפרצת או שהיא נסוגה. אנחנו אוספים את הדברים האלה בצורה מאוד מתודית ומנתחים אותם, ואנחנו יכולים להבין מה המצב של המחלה. אני פשוט התייחסתי לשאלה שלך לגבי קבוצת ביקורת.
כן,
ברור לי. ויש מצבים כמו במחלות אונקולוגיות מתקדמות, שאנחנו יודעים שהמהלך של חולים הוא שיש להם זמן מוגבל לשרוד בו, ואם אנחנו מצליחים לתת להם טיפול והמחלה פתאום נכנסת לרמיסיה והם שורדים זמן ממושך,
לא כולנו חלינו במחלה, והביטוי רמיסיה הוא קצת
הפוגה.
הפוגה, אוקיי.
זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהמחלה נסוגה,
כן.
ושהחולה שורד זמן ממושך, כשאנחנו יודעים שחולים בזמן הזה, זה לא המהלך הרגיל שלהם, אנחנו מבינים שזה תודות לטיפול. אוקיי? זה איזושהי, בוא נגיד, הנחה שאנחנו עושים לעצמנו במחקר הקליני, כשמדובר במטופלים, במצבים של מחלה מתקדמים.
אני יכול להניח שבגלל שזה נעשה בצורה כזאת, אני יכול להניח שמי שאמור לבחון את המחקר, או מי שאמור להשתתף במחקר, לא מהצד המטופל, אלא מהצד שמבצע את המחקר, מוכרח להיות בעל אופק ידע בלתי רגיל, כדי להבין את המשמעויות של כל תוצאה בבדיקות האלה, נכון? בבדיקות שרשומות בדפים שאותם אתם קוראים.
הידע שנדרש הוא ידע בטיפול בסוג הזה של המחלות.
יעל, אני שמתי פה מחמאה על השולחן, את צריכה לקחת אותה. נכון? שזה...
אני תמיד שמחה לקבל מחמאות, אבל אני...
לא, כי תראי, כי אם... כי אם, כן. אם נניח מי שיסתכל על זה יהיה רופא מתחום אחר, הוא לא ידע, אני מניח שהוא, לא, שהוא פחות ידע להבחן את אותן תוצאות כמו שאת תראי אותן.
זה נכון.
או שצר... להבין, זה נכון. לזה אני מכוון.
נכון. יש פה ידע שהוא ספציפי וקשור לתחום הזה של המחלות.
אז איך מצליבים את הנתונים כדי להוציא מהם מסקנות משמעותיות? כדי להגיד, אוקיי, התרופה הזאת מתאימה לפרוטוקול, או בואי נגיד, הנתונים האלה מתאימים כדי לייצר פרוטוקול טיפול מסוים לגבי סוג מסוים של התקדמות המחלה או של הפוגת המחלה. איך שולפים, דולים את הנתונים האלה?
הנתונים האלה הם מאוד מובנים. במחלה, למשל, כמו מיאלומה, יש הגדרה של מה אומר התקדמות ומה אומר נסיגה. למשל, יש איזה שהם חלבונים שהם חלבונים שהמחלה מייצרת, ואפשר לבדוק אותם בבדיקות דם. אם אנחנו רואים באופן פשטני שהם עולים, אנחנו יודעים שהמצב יותר גרוע. אם אנחנו רואים שהם יורדים, אנחנו יודעים שהמצב יותר טוב. אם הם נעלמים לגמרי, אנחנו יודעים שהמצב הוא מצוין. אז ישנם כל מיני סולמות שהם מוסכמים מראש לגבי העמידה של השינויים האלה.
וזה סולם שבנוי לפי כל נבדק או באופן כללי?
זה סולם שהוא כללי.
כללי?
סולם שהוא כללי, שהוא מקובל בעצם בכל המחקרים במיאלומה באשר הם. יש משהו שנקרא קבוצה בינלאומית למיאלומה, שהיא קבעה את הסולם הזה לפני כמה וכמה שנים, וזה הסולם שכולם משתמשים בו. מדי כמה שנים עושים עדכונים קטנים, אבל זה הסולם הכללי.
כן. תרופה כזאת, תרופה או מחקר כזה, כי אני מחפש כאן, או אני רוצה לשמוע ממך את הביטוי פריצת דרך. מאיפה ניקח את זה? מהתרופה עצמה או משיטת החקר?
לא, אני חושבת ששיטת החקר היא לא פריצת דרך.
אוקיי, והתרופה?
זאת שיטה שמשתמשים בה יותר ויותר בשביל להשלים את הנתונים. התרופה היא בהחלט תרופה פורצת דרך, כי העובדה שהיא מצליחה להשיג תגובות טובות, להצליח להכניע את המחלה בחולים ש... אלמנה זה בעצם לא היו להם אופציות טובות אחרות. אז בהחלט היא מצטרפת לסל שלם של תרופות מהסוג של אימונותרפיה שמשתמשות במערכת החיסון כנגד המחלה, ואנחנו לשמחתי ערים לכמה וכמה פריצות דרך חשובות לאחרונה.
אחרי שנוצר פרוטוקול הטיפול, תוך כמה זמן, בדרך כלל, וזו ככה השאלה האחרונה, תוך כמה זמן בדרך כלל לוקח עד שהרשות ההסדרה, כלומר הרשות הרשמית, מאשרת או לא מאשרת אותו, ואז הוא יוצא, נקרא לזה, לשוק?
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, והשאלה, מאיזה נקודה אתה מתחיל לספור? זה תהליך שמתחיל מזה שיש כל מיני מולקולות ובודקים אותם בהתחלה בכלל רק במעבדה, בתרביות תאים, ואחר כך במודלים של חיות. כל זה יכול לקחת אפילו לפעמים כמה שנים טובות.
את רוצה להגיד לי שבמערך של ההסדרה יושב בן אדם שמכיר את הטיפול ויכול להגיד זה בסדר, זה לא בסדר?
במערך של...
במערך ההסדרה שאמור...
הרגולטורי?
כן.
בוודאי, לא רק בן אדם אחד. יש שם צוותים וועדות, זה תהליך שהוא מאוד מורכב, ולפני שמתחילים לתת טיפול לבן אדם, קודם צריך להציג תיק שלם לרגולטור, ולהראות שכל הדברים, ככה לא רוצים חלילה לסכן אף אחד, צריך להראות שכל הדברים שנועדו לשמור על הבטיחות של המטופלים נבדקו, ואחר כך יש כמה פאזות של הפיתוח.
דוקטור יעל כהן, אני עוד יושב איתך פה שעות, באמת, אני אשל לחלוב אותך, אבל לצערי הזמן שלנו נגמר, אז נאלץ, כמו שאומרים, להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לאופר שלב, מנכ"ל חברת ניו פייס. שלום לך.
שלום וברכה, שמחים מאוד לארח אותך בחברה שלנו.
תודה, ושלום דוקטור שרה קראוס, וגם כן מניו פייס. שלום לך.
שלום רב.
התפקיד שלך כאן הוא מדענית ראשית, מה שנקרא?
אני לא מדענית ראשית, אבל אני חוקרת בחברה, בתחום הביולוגיה, בתחום הסרטן, ואני אחראית פה למחקרים הפרה-קליניים בחברה.
ובגלל זה אתם שניכם יושבים כאן. אופר, החברה הצליחה לבסס איזשהו מוצר שהתכלית שלו בתחום הטיפול הרפואי בסרטן, אתם פיתחתם כאן בעצם טכנולוגיה שפחות מבוססת רפואית, אלא יותר מבוססת, אני מבין, השטחים שלך, שזה מדע מדויק אמנם, אבל יותר לכיוון הפיזיקה, ההנדסה, משהו כזה. על מה אנחנו מדברים בעצם?
נכון, אנחנו מדברים קודם כל על טכנולוגיה. פיתחנו טכנולוגיה, לא פיתחנו תרופה. פיתחנו טכנולוגיה שהיא תעבוד היטב בסביבה הקלינית והרפואית. הבסיס של הטכנולוגיה הוא באמת פיזיקה והנדסה. אבל כמובן שבמסגרת הפיתוחים בחברה יש הרבה מאוד כימיה וביולוגיה ואלקטרוניקה וכמובן גם רגולציה ואיכות.
אנחנו תכף ניכנס בדיוק למוצר. דוקטור קראוס, כשאנחנו מדברים על המוצר הזה בעצם, זה תולדה של מחקר, כל מחקר מתחיל משאלה. מה שאלתם את עצמכם בהתחלה?
אולי כדאי שנתאר קודם את הטכנולוגיה, ואז נגיע לשאלות.
אני מבטיח שנגיע לשם. אני פשוט רוצה לדעת מה התחיל לכוון אתכם.
אז אני אגיד לך.
אוקיי.
פה תמיד הדברים המעניינים שיש בחברה. למה החברה הוקמה?
כן.
אז השותף...
מצאת הנדלן.
השותף הוא, השותף שלי, דוקטור רפי חוף. אמו לפני מעל 10 שנים חלתה במחלה, והמחשבה שהובילה אותו היה איך בעצם אנחנו מייצרים טיפול כרוני, טכנולוגיה שתאפשר טיפול כרוני בחולים, ככה שלא יהיו בתופעות לוואי, היא כל פעם תוריד את רמת התחלואה, נגיד מסטייג' 4 לסטייג' 1 או 2, ימשיך כך כמה שנים, טיפול נוסף ונוסף ונוסף. זאת אומרת, הרעיון היה נוצר מצורך אמיתי, לצערנו היא נפטרה לפני 4 שנים, אבל זה בעצם היה הטריגר לרעיון הטכנולוגי, איך מפתחים טיפול כרוני למחלת הסרטן.
ואז מגיעה שאלה כזאת גם כן? איך, זה, כלומר, זאת, זה ההתחלה של גם שאלת המחקר? איך עושים את זה או מה לעשות?
זה בהחלט מתחילות שאלות מחקר, כי אתה בא ואומר, אוקיי, אז קודם כל אנחנו רוצים כמובן לייצר חלקיק שיעבוד באמצעים פיזיקליים, ולכן כשאני אומר אמצעים פיזיקליים, אני בא ואומר, הוא תמיד יעבוד. תכף נדבר על המנגנוני, הוא תמיד יעבוד, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו כמובן רוצים להימנע מכל תופעת לוואי, כי אנחנו רוצים טיפול כרוני, לא אחר בשנים. אז בהחלט השאלות האלה הן בסיס אחר כך לשאלות מחקר, גם בצד ההנדסי והכימי, וכמובן בצד הביולוגי.
שרה, זה שיטה שהייתה ידועה, או זה שיטה שאתם פיתחתם על בסיס היכרות עם חומרים מסוימים?
קודם כל, הטכנולוגיה היא מבוססת ננו-טכנולוגיה,
כן.
והשיטה עצמה היא שיטת היפרתרמיה, שהיא ידועה הרבה מאוד שנים, והיא הייתה מאוד כללית, תמיד ידעו שגידולים סרטניים הם יותר רגישים לחום, ואנחנו פשוט הלכנו צעד קדימה.
נדמה לי שזה מה שהוביל את הטיפולים בהקרנות.
במידה מסוימת כן,
okay.
אבל אנחנו באמת הלכנו צעד קדימה ואמרנו אוקיי, איך ננצל את התכונה הזאת שהגידולים הסרטניים הם רגישים יותר לחום, איך נגיע לגידול הסרטני באמצעי כלשהו, ואכן לצורך זה פותחו הננו חלקיקים שנתאר בהמשך. ולמעשה השיטה היא שיטה שמבוססת היפרתרמיה, אבל היפרתרמיה מגנטית בעזרת הננו חלקיקים שפיתחנו, ולמעשה אנחנו מנצלים הרבה מאוד תכונות פיזיקליות של התאים הסרטניים עצמם, וגם הננו חלקיקים נבנו בצורה כזאת, בצורה חכמה, שמאפשרים את החימום בתוך הגידול בצורה מבוקרת, נקרא לך.
שדה המחקר, איפה הוא יושב? זאת אומרת, זה חולי סרטן במחלקות אונקולוגיות או מה?
אנחנו כרגע, הטיפול מיועד לחולי סרטן שהם...
לא, רגע, לפני שהם מיידים את הטיפול, איפה עשיתם את המחקר הזה? זאת אומרת, זה על חולים במחלקות מסוימות או איפה?
כרגע המחקר הוא בעיקר מחקר פרה-קליני. אנחנו מתחילים בניסוי הקליני בבני אדם רק עכשיו.
איפה?
בבית החולים בנהריה, מרכז גליל, בית חולים בנהריה.
אוקיי, ו...
כך שבעצם כל המחקר היה מחקר פרה-קליני שנעשה על מודלים, מודלים של סרטן, שבהם בדקנו האם הטכנולוגיה עובדת, האם הננו חלקיקים מגיעים לאן שהם צריכים להגיע, האם הם מתחממים, האם הם בטוחים, שזה בעצם אנחנו עובדים לפי הנחיות רגולציה מאוד מאוד מוקפדות, שאנחנו גם, יש לנו איזה שהם גיידליינס איך לתכנן את הניסויים, ובאמת לאט לאט בנינו את מערך הניסויים, לבדוק גם את הפן הבטיחותי כמובן, איך החום הננו חלקיקים מתנהגים בתוך הגוף, והאם כמובן הכי חשוב, האם הם באמת יעילים כנגד הגידולים הסרטניים.
נדמה לי שאחת השאלות המרכזיות בטיפול מהסוג הזה, זה איך להביא את הננו חלקיקים האלה לאותם מקומות שבהם מרוכזות הגרורות או ממש מרוכזים הגידולים.
נכון.
אוקיי. לאן זה הלך? איך עשיתם את זה?
אז קודם כל, הבאת הננו חלקיקים לתוך הגידול מבוססת על אפקט שהוא אפקט גם הוא מוכר הרבה מאוד שנים. הוא נקרא אפקט TPR, Enhanced Permeability and Retention Effect, שיש לו שני היבטים. יש לנו מצד אחד את כלי הדם סביב הגידול הסרטני, שככל שהגידול מתפתח, בעצם גם כלי הדם סביב הגידול מתפתחים, אבל הם מתפתחים בצורה מאוד לא מסודרת, והם מאוד דליפים. אז זה עיקרון אחד, שבעצם הננו חלקיקים שמוזרקים לתוך זרם הדם,
דולפים מתוך כלי הדם אל הגידול הסרטני. זה פן אחד. מהצד השני יש לנו את האפקט של הרטנשן, שרוב הגידולים הסרטניים, הגידולים המוצקים, מאופנים בכך שהניקוז הלימפטי בתוך הגידול הוא מאוד, הוא לקוי, הוא לא תקין. ולמעשה אותם ננו-חלקיקים נתקעים בתוך הגידול ומצטברים שם.
זה נשמע כאילו החלקיקים מחפשים בלגן כדי להצטרף אליו, משהו כזה.
אני אגיד אחרת, ניתחנו היטב את הבלגן שיש בגוף, כן. ולפי זה תכננו את החלקיקים.
אוקיי, אבל עדיין כשהם מגיעים לשם, אופר, הם צריכים למצוא, להיצמד למולקולות של תאים סרטניים,
לא למולקות, לגידולים ולגרורות.
עצמם, כן. ולגרורות.
נכון.
אבל איכשהו, תראה, במצבים כאלה זה גם עלול ליצור, אפילו במקומות שאין גרורות, יש אזורים מאוד רגישים של דליפות דם בגלל המחלה עצמה, ואז הם יכולים להגיע למקומות אחרים. הייתה אפשרות לכוון אותם, או שאמרתם נעשה כמו, איך זה נקרא, שגר ושכח?
אז שגר ושכח זה טוב מאוד לדיונים של חיל אוויר לקרבות אוויר, נשים את זה בצד רגע, אבל הנקודה היא שקודם כל הבנו שתופעת ה-IPR תיקח את החלקיקים שלנו למקום שאנחנו רוצים, כן, היא תיקח לגרורות, כן, גם הם יגיעו לאיברים אחרים. אבל פה נכנסת השאלה הטכנולוגית שאותה פתרנו, בעצם של הפרדת הטמפרטורות. הגידולים הסרטניים הרבה יותר רגישים לחום, אין להם פינוי חום טוב מהתא, ולכן הם יהיו רגישים לטמפרטורה של 50 מעלות, שזו הטמפרטורה שמייצרים הנאו-חקיקים שלנו.
רגע, הם נעים אל המקומות האלה כבר בחום הזה, או שהם מגיעים?
לא. הם, קודם כל יש את ההזרקה.
אוקיי.
כארבע שעות אחרי זה, אחרי שהם הצטברו במקומות הרלוונטיים, רק עד מתבצעת ההקרנה, ובעצם הפעלת החימום שאותם נאו-חקיקים.
מקרינים מה?
מקרינים בשדה אלקטרומגנטי, קרינה לא מייננת.
כלומר, אתה עושה את זה דרך מכשיר של CT?
לא, היינו צריכים, גם את המכשיר היינו צריכים לפתח. אנחנו הלכנו כאן באמת בשדה שהוא שדה מאוד חדש, לכן גם אני מאוד מגדיר את החברה כבאמת חברה עם הרבה מאוד דיפ סיינס, בהרבה מאוד דברים לא נתקלנו לפני זה, ולנו ממי לקחת מידע. אז השדה הוא, פיתחנו מכונה, היא מזכירה MRI בצורה שלה, מיטה, איזשהו סליל שלתוכו מוכנס הבן אדם, ואז כל אזור הטורסו, כל מרכז הגוף בעצם, מוקרן בקרינה עם שדה מגנטי לא מייננת.
אוקיי.
והיא בתורה מפעילה את החימום של אותם חלקיקים שהצטברו במקומות הרלוונטיים.
איך זה נעשה? זאת אומרת, אני אחרי שקיבלתי את הזריקה, בעצם הזריקה היא של הננו חלקיקים, כן?
כן, הננו חלקיקים מוזרקים בצורה סיסטמית לזרם שגרתית, אדם.
שגרתית, כן.
כן, דרך הווריד, ואז הננו חלקיקים בעצם מגיעים לגידול. עכשיו, okay. אותו אפקט שתיארנו, אפקט ה-IPR, הוא אופייני אך ורק לגידולים סרטניים.
כן, זה...
זאת אומרת שגם אם הם יגיעו למקום אחר בגוף שאין שם גידול, הם לא יצטברו שם מכיוון שאין שם את אותה תופעה שתיארנו.
עכשיו הוא ממש באמצעות ההפעלה של קרינה אלקטרומגנטית מתחמם.
החלקיק.
כן. איפה עומד השלב הבא? זאת אומרת, אתם הולכים על ניסוי פרה-קליניק, דרך אגב, כבר עשיתם ניסויים נניח על בעלי חיים או משהו כזה?
כן, האמת היא שאני נמצאת בחברה כבר 5 שנים, ובעצם עשינו המון המון ניסויים פרה-קליניים, הן בחיות קטנות והן בחיות גדולות, המנת להוכיח באמת את אותו עם החומר בטוח, עם ההקרנה בטוחה, גם בדקנו את הפיזור שלו בגוף, וכמובן את היעילות הטיפולית שלו. לאחרונה גם פרסמנו 2 מאמרים מדעיים, אחד בעצם תיאר את הטכנולוגיה, והמאמר השני למעשה תיאר את חלק מהממצאים הפרקליניים במודל סרטני, ששם הראינו יעילות טיפולית, וכמובן היו שאלות מחקריות, והצלחנו לענות עליהן, אבל למעשה יש לנו המון המון נתונים שצברנו במשך לפחות בתקופה שאני בחברה, 5 שנות מחקר.
רמי, אני רוצה רגע להמשיך את השאלה שלך.
כן.
אבל אני רוצה רגע לחזור, להמשיך את מה ששרה קודם תיארה. אנחנו התחלנו ניסויים בבני אדם, לפני שבוע, בית החולים נהריה, ובינתיים התוצאות, עוד פעם, זה במסגרת ניסויי הבטיחות, בהמשך גם נגיע לנושא יעילות, והתוצאות בינתיים באמת עומדות בציפיות שלנו ויותר.
כלומר, הננו חלקיקים משמידים גרורות?
אנחנו עדיין לא בשלב, צריך להבין שניסויים כאלה הם בדרך כלל עושים במודד של מינון עולה. אז כרגע המינון הוא מינון יחסית נמוך, אבל גם במינון הזה למשל ראינו, וזה מתקשר לשאלה שלך קודם, שחלקים הגיעו באמת לגידולים ולגרורות באיברים.
ידידיי, נעשה כאן עצירה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אתה יכול לתאר את התחושה של אדם שמקבל טיפול כזה ואז נכנס לתוך התא הזה? הרי אתה יודע, כשאתה מתקלח במים חמים אתה קופץ במקום.
אז כמה דברים. קודם כל, מראש תכננו את המערכת לא כמו MRI. זאת אומרת, הראש למשל מחוץ לתוך המערכת, אוקיי? אנחנו אגב בכלל, אנחנו לא מטפלים כרגע בגרורות במוח, בגלל המשטר הטרמי השונה במוח.
כן.
אז קודם כל אין את התחושה של הקלסטרופוביה, כמו שיש ב-MRI למשל. שאתה בתוך צליל מאוד מאוד ארוך.
כלומר, אתה נכנס מהכיוון השני בכלל, קודם דרך הרגליים ואחר כך...
והראש בחוץ, וחלק גדול מהגוף בחוץ, והאזור הרלוונטי של בטח הזה, ששם בדרך כלל הבעיות, בטח הזה בבטן, הוא האזור המוקרן. אז קודם כל, התחושה של החולה היא הרבה יותר רגועה, אוקיי? ב' יש לנו גם כמובן מוניטורינג על הטמפרטורה של המטופלים, אבל הנקודה החשובה היא שאנחנו בעצם מחממים את הגרורות ואת המיקרוגרורות. אנחנו לא מחממים החלקיקים עצמם איברים.
אה, הבנתי.
זאת אומרת, הקרינה, וזו הנקודה החשובה, אנחנו בעצם, הקרינה אלקטרומגנטית מחממת גרורות שנמצאות על גידולים סרטניים.
בוא לסיום, סיום, תגיד, תן לי לוח זמנים.
אז אנחנו מתחילים כרגע את הניסויים של פייז 1, שזה בעיקר ניסויי סייפטי. ייקח כ-12 עד 15 חודשים, אני מניח, ולאחר מכן יתחילו הניסויים של הניסוי הפיבוטל, ניסוי אפיקסי, שאני מניח שיקחו כ-2. כלומר, מניח שבסוף 24, תחילת 25, נגמור עם מסלולי הרגולציה ונוכל לקבל אישורים לטיפולים, אבל צריך לקחת בחשבון דבר נוסף. חולים שמגיבים לטיפולים יוכלו בעצם להמשיך ולקבל את הטיפולים כבר עכשיו. זאת אומרת, זה חלק מההתניות של משרד הבריאות למשל. חולה שיגיב בצורה חיובית לטיפולים ימשיך ויקבל אותם.
כלומר, אתם כבר די בשלב מתקדם.
בהחלט.
דוקטור שרה קראוס ומר עופר שלו, בהחלט מעניין ומרתק. אני ממש מודה לכם על החשיפה הזאת פה בפנינו. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.
Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
שלום דוקטור מאיה שמיילוב ממכללת שנקר, שלום לך.
שלום.
ואת מהמחלקה שבסופו של דבר מקבלים תואר שני בעיצוב. צריך תואר שני בעיצוב?
צריך.
מה זה מעצב? בגדים? במקרה שלך נדמה לי שזה מעצב תודעה.
גם.
גם. אוקיי. כי?
בתואר השני בעיצוב אנחנו לא מלמדים תת דיסציפלינה כזאת או אחרת של עיצוב, אנחנו מדברים על עיצוב באופן כללי, עיצוב כיחידה מחברת, כיחידה חוצה, כדיסציפלינה שבעצם מדברת דרך שפת העיצוב על החיים, על הפוליטיקה, על הכלכלה, על הטבע, על איכות הסביבה, על מדע, על פילוסופיה.
היית אומרת שכל מי שמייצר משהו רצוי שילמד עיצוב, קודם כל עיצוב בעין, כדי שהמוצר יהיה נגיש מבחינת העין ומבחינת הקליטה שלו לסביבה?
אני חושבת שבלית ברירה כל מוצר שאתה נוגע בו הוא מעוצב בצורה כזאת או אחרת.
לא בלית ברירה, באופן מכוון.
גם כשאנחנו רואים פרוטוטייפ שייצר אותו אדם שהוא לאו דווקא מוגדר כמעצב, בסופו של דבר היו בחירות שנעשו. בחירות של חומרים, בחירות של צבעים, בחירות של זוויות וכו'. גם לבחור לא לעצב זה לבחור לעצב.
התחום שבו את חוקרת נקרא נאורו-דיזיין, וכשמדברים על נאורו-דיזיין, אז דיזיין אנחנו יודעים זה עיצוב, אבל נאורו זה קשור בכלל למוח.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו נדבר בשפה העכשווית, זה סוג של השפעה, זה סוג של הנדוס התודעה או הנדסת תודעה, משהו כזה, ובמילה יותר, בואי נגיד, יותר מוגדרת, זה מניפולציה. איך לעשות מניפולציות? אבל את לא אוהבת את זה.
לא, אני לא אוהבת את ההגדרה הזאת. אני גם לא אוהבת את המילה מניפולציה, כשהיא מתחברת לעיצוב. אני מעדיפה להשתמש בביטוי כמו כוח, אולי הוא יותר חזק ואולי הוא מתחבר הרבה פעמים גם למשהו יותר שלילי ממניפולציה, אבל אני חושבת שכוח הוא דבר, אפשר לקרוא לו, הוא לא שחור לבן. אני חושבת שזה משהו שקיים והוא נמצא על איזשהו רצף, איזו בחירה לקחת אותו לצד החיובי יותר או הצד השלילי יותר. אני לא חושבת שהוא בינארי גם.
אוקיי. זה רקע המחקר. יש לזה בוודאי איזשהן השלכות או תוצאות. יש לך איזושהי שאלת מחקר מוגדרת שממנה את יוצאת?
כן, השאלת מחקר שלי בנוירודיזיין היא אותה שאלת מחקר שמלווה אותי כבר יותר מעשור. זו שאלה שקשורה במהו התפקיד והכוח והיתרונות ואף חסרונות שיש לאנשים שאני מגדירה אותם כאוטסיידרים, כאנשים שחוצי גבולות, כשהם עוברים מדיסציפלינה אחת, שאני קוראת לה דיסציפלינת האם, ונכנסים בעצם לדיסציפלינה אחרת.
כלומר, אדם ש... מהבחינה שלך זה יכול להיות אדם שעובר נניח מעיצוב טקסטיל להנדסה, אבל זה קיים כמעט כל פעם שאומרים אפילו רילוקיישן או הסבה.
נכון. הגירה למשל זה סוג של תהליך כזה של הגבולות שמוגדרים, הגבולות שאנחנו הגדרנו כבני אנוש, בין אם זה גבולות גיאוגרפיים, בין אם זה גבולות בין דיסציפלינות או גבולות בכל תחום ותת-תחום שאתה יכול לחשוב עליהם, הם גבולות שמעצם זה שאנחנו הגדרנו אותם, אנחנו יכולים גם לשבור אותם ולפרק אותם. אני חושבת שאני מרותקת מאנשים שבוחרים או לא לראות את הגבולות, או לחצות אותם באופן מכוון.
כי למה?
כי אני חושבת שיש בזה סוג של טירוף.
כלומר, זה מייצר עניין באיזשהו מקום.
אצלי כן, אני חושבת שזה סוג של... הרבה פעמים אפשר לקרוא לזה גם
כאילו
התאבדות מקצועית במובנים מסוימים.
לא, הגירה זה לא התאבדות מקצועית.
לא, אני מדברת על דיסציפלינות, אבל הגירה, תראה, בתור מי שגם היגרה בגיל יחסית צעיר, אני יכולה לומר שהגירה זה דבר מאוד מאוד מורכב. כי אתה יוצא בעצם ממקום שאתה מרגיש שהוא הבית שלך, ששם גדלת, שם אתה מכיר את השפה, את התרבות, את האוכל, את הריחות, את הצבעים, ואתה מאגר למקום חדש, שבהתחלה אתה סוג של נטע זר, אאוטסיידר.
תראי, אם היית חוקרת את זה, בואי נגיד פה כמה קילומטרים מכאן, באיכילוב, אז הייתי יכול להבין שאת מסתכלת ישירות לתוך המוח, אבל המחקר נעשה בצורה אחרת.
נכון.
נכון? אוקיי, איך? שאלונים או מרעיונות עם אנשים?
המחקר הנוכחי נעשה דרך התבוננות, שזה אחד הכלים המחקריים שאני משתמשת בהם. סקירות.
התבוננות במי?
התבוננות באותם אאוטסיידרים, באותם אנשים שבוחרים לחצות גבולות. למשל, אצלנו במחלקה...
רגע, מאיה, פה צריך לפרש את ההתבוננות, כי זה יכול... אוקיי, יכול להיות שאנחנו מסתכלים על קבוצת פליטים, או קבוצת מאגרים לצורך העניין, שעוברת מנניח הונגריה לאוסטריה, או מסוריה לעיראק, או כל מיני מקומות אחרים, אבל אז את מסתכלת עליהם, אבל את מחפשת שם משהו. איכשהו את צריכה איזושהי נגישות אליהם כדי לשאול, להבין מה מושך אותם?
אז אני לא מסתכלת על ההגירות הגיאוגרפיות.
לא, ברור לי.
אני מסתכלת יותר בדיסציפלינות המדעיות.
אוקיי.
ומה שאני עושה, אני בעצם עומדת על סוג של גשר, כשאני מנסה להבין את שני המקומות שבהם התנועה מתקיימת, ואז מסתכלת על נשים, כי בעצם מה שמעניין אותי זה הנשים. ומה הם עושים ואיך הם פועלים, איך הם מחליטים, מה הם יודעים קודם כל בתוך הדיסציפלינה הראשית שלהם, בתוך המקום הראשון שלהם, ומה הם רוצים לקחת משם ולהביא לדיסציפלינה אחרת.
אבל זה מחייב הרבה מאוד אינטואיציה כדי להבין את כוח המשיכה שהוביל לתנועה הזאת. עכשיו, אם יש לך באמת האינטואיציה הזאת, זה בסדר. השאלה אם זה לא צריך להיות יותר מבוסס על נניח שמשאל כזה, מה משך אותך מפה לכאן, name it איך שתרצי, אבל לשאול את אותם אנשים שאלה פשוטה כדי להבין מה הזיז אותם ממקום למקום. זה מה שאת עושה?
גם, בין היתר, כן.
אוקיי. זה תהליך, זאת אומרת, קודם את רואה מי זז, ואז אליו את ניגשת עם שאלון?
תראה, אצלנו במחלקה למשל יש סטודנטים שמגיעים מכל מיני דיסציפלינות. מהנדסה, מעיצוב, מדיסציפלינות שונות של עיצוב, מדיסציפלינות שונות של הנדסה, גם מפסיכולוגיה וגם ממדעים אחרים. כשהם נכנסים ללמוד בעצם בתוך התואר, בתוך התוכנית של התואר השני, אנחנו שואלים אותם, למה אתה מגיע? מה מושך אותך לבוא ללמוד עיצוב בתואר שני?
אוקיי.
וכבר בשלב הזה אנחנו בעצם כסגל מתבוננים ומנסים להבין האם, מה מביא איתו אותו סטודנט שנכנס לתוך התוכנית. האם הוא בא לקחת או האם הוא בא גם להביא. ואנחנו מסתכלים ומתעניינים באנשים שרוצים להביא משהו איתם ביחד לתוך התוכנית, ובאותה מידה נפגשים גם סטודנטים שמגיעים מדיסציפלינות האחרות, וכשכל אחד מביא, אז נוצרת לך בעצם איזושהי קלחת כזאת עם המון 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 ידע, שבסוף כל אחד בוחר גם מה להוציא מתוכו ולחזור איתו הביתה.
מאיה, את מבינה כאן מה העניין שלי בתחום שבו את עוסקת? כי הרבה מאוד חוקרים עושים שאלונים, ולפי, כלומר, יש שאלונים שהם מתוקפים ומדעים וכל מה שתרצי עם כל התארים שלהם. נדמה לי שמה שאת עושה זה להסתכל על טופס הרישום שלהם. ואז שמה שואלים אותם למה עברת, נכון? כלומר, למה אתה רוצה לעבור? משם את מוציאה את התשובות שלהם.
גם, אני לא חושבת שמספיק להתבונן בטופס הרישום
שלהם. לא, ברור, ברור.
אבל אנחנו מתבוננים, זאת אומרת, זאת התבוננות מחקרית שהיא לאורך התקופה שאנחנו נמצאים עם הסטודנטים, שזה בדרך כלל שנתיים, וגם מלווים אותם בתהליך אחרי. זאת אומרת, יש לנו סטודנטים שמגיעים מהנדסה והולכים לעשות דוקטורט בסוף בעיצוב, כן?
אבל עדיין הם צריכים להירשם, ואז שואלים אותם, רגע, למה אתה עובר מפה לפה? נכון. זה נמצא בתוך טופס ההרשמה.
זה נמצא בתוך, אנחנו עושים רעיון קבלה, כן. זה נמצא בתוך רעיון קבלה עם הסגל.
אוקיי, אז לא נקרא לזה טופס הרשמה, אלא רעיון קבלה, אבל זה פחות או יותר, אנחנו מדברים על אותו ריבוע נייר שלשם זה הולך.
כן, הם גם כותבים סוג של מסמך כזה של עמוד אחד, של מה מביא אותם לפה, מה המוטיבציה, ואנחנו קוראים בין השורות מה באמת מסקרן אותם. כי אם הם באים לרכוש כישורים שאפשר ללמוד אותם בכל מיני קורסים חיצוניים, זה פחות מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה כמה סקרנות יש לאותם אנשים, מה מרתק אותם, מה מעניין אותם, כדי שנוכל להביא אותם לתוך התוכנית ולתת להם באמת מהמנעד הרחב שיש לנו בתואר.
אז מה שאני פה הולך כאילו לסוף ואחר כך אני אחזור לנקודה הזאת. מה שמחפשים כאן, זה, או מה שאת מחפשת, זה איך לבנות נקודות משיכה שהן, בואי נגיד, מובנות לכיוון אנשים מסוימים עם המאפיינים, כלומר עם הפרוטוטייפ שלך שהגדרת מההתחלה. נכון? זאת אומרת, אני צריכה שהבן אדם יהיה סקרן, שיהיה לו גם כישורים קצת ביד.
רצוי שהוא יהיה יצירתי גם, כן.
אוקיי. מה עוד?
רצון לעשות טוב, כי הזכרת קודם את המילה מניפולציה ואני דיברתי על כוח. אנחנו מעניקים הרבה כוח לסטודנטים תוך כדי הלימודים, ואנחנו רוצים...
בעצם זה שזה בשנקר, זה כבר איזשהו...
זה בית ספר לעיצוב, כן.
זה שם די מכובד. כשאת בונה את ה... או כשנבנית התוכנית, בואי נגיד, לעיצוב לתואר שני, יש שם התייחסות למה שאמרו סטודנטים במשך 12 שנים לפני?
כן.
איך? באיזה אופן? רגע, שנייה. באיזה אופן מכניסים את זה?
זה...
כי פה אני שואל אותך כבר על המסקנות של המחקר. לא, זה ממש שם.
תראה, אנחנו עורכים פעם בכמה זמן סוג של מטבחון עם סטודנטים, ומדברים איתם על מה הביא אותם לתוכנית, מה הם הביאו איתם לתוכנית, מה הם לקחו מהתוכנית ולאן פני המועדות, ומי הם רוצים שיהיו הקולגות שלהם. כי כשמסיים סטודנט אחד או מחזור אחד, אני חושבת שמאוד חשוב לשמר בעצם איזושהי המשכיות, כדי שאנשים שמקבלים את אותו תואר כמוהו, בעצם תהיה איזושהי זיקה ביניהם, שתהיה בעצם קהילה. אנחנו מייצרים סוג של קהילה של אנשים חושבים. אז כשאנחנו מקבלים מהם את הפידבק, אנחנו מעדכנים את התוכנית או משנים אותה או מהדקים אותה, ואם משהו לא עובד אז אנחנו משתדלים או לשפר אותו, ואם לא ניתן אז להסיר אותו, ואם משהו עובד אז אנחנו מוסיפים עוד ועוד ממנו. אבל מנסים לייצר איזשהו איזון.
המצביעים האלה שיושבים בחדר ההמתנה ואומרים, רגע, תשאל לבקשה את מאיה, אם גם שואלים סטודנטים, לא סטודנטים, אם שואלים בוגרים, יש לכם כבר 12 שנה ניסיון, אז אולי שואלים בוגרים שלמדו כבר לפני 8 שנים, איך המקום הזה השפיע עליהם?
שואלים.
ו?
אני חושבת שאני לא הכרתי את התוכנית לפני 12 שנים, גם אני נכנסתי לתפקיד לפני שנה וקצת. ומאז שאני בתפקיד, אני בעצם פגשתי גם סטודנטים על דורותיהם אחורה, וגם כמובן את המחזורים הנוכחיים שסיימו ושלומדים עכשיו. התוכנית עברה איזשהו מהפך. לאורך השנים, היא עברה איזשהו שינוי, התחילה...
אז בואי נבדוק את המהפך הזה, משום שבדיוק בזה את עוסקת, המעבר הזה שבין... מה עונים הסטודנטים? את יודעת מה? בואי נגיד את זה ככה. מה עונים הסטודנטים שמוצא חן בעינייך?
אחד הדברים שנורא נהניתי לשמוע מהבוגרים שסיימו שנה שעברה, שאלה הבוגרים שהייתה לי איזשהו קשר איתם, שראיתי אותם גם בתהליך הצמיחה שלהם, בוגרים ששינו את תפקידם המקצועי. מסטודנטית שהייתה עדיין נמצאת בצהל ושינתה בעצם את הגדרת התפקיד שלה מחטיבה הנדסית לחטיבה עיצובית. סטודנט אחר שהיה בדיוק עבר מהלימודים של התואר הראשון בהנדסה ונכנס לתוך התוכנית והמשיך לתואר שלישי, משהו שלמרות שהתוכנית שלנו היא ללא תזה, הוא הצליח בכל זאת כן להתקבל לתואר שלישי ולהמשיך את לימודי הדוקטורט. אני חושבת שקרו המון מהפכים מקצועיים שאפשרו לאנשים להגדיר בעצם את מסלול הקריירה, ואני חושבת שגם במידה מסוימת את מסלול חייהם בצורה אחרת בעקבות התוכנית.
את יודעת מה אני הולך לשאול אותך עכשיו?
לא.
מה לא מצא חן בעינייך? וכן, אני יודע, זה נשמע, אבל נדמה לי שזה מגדיר את הגבולות של התוכנית.
מה שלא מצא חן בעיניי, למשל, זה סטודנטים ש... חיפשו לקבל כישורים בסיסיים בתת דיסציפלינה כזאת או אחרת.
כלומר, מראש הם באו, הם אמרו, אנחנו לא, אנחנו רוצים לקבל את זה כאן.
כן, למשל, סטודנט שמגיע וחושב שכשהוא יסיים את שני התארים, אז הוא ייצא מהצוות תעשייתי. או סטודנט שמגיע וחושב שהוא ייצא מהייר וכולי. אז זה דברים שפחות נעים לשמוע, כי התוכנית לא נועדה לכך.
יש מילים להסביר לסטודנט שתשמע, אתה לא כזה כישרוני כמו שאתה חושב?
לא.
כלומר, צריך ממש להגיד לו, זה לא בשבילך.
אני חושבת שזה גם עניין פלואידי. זאת אומרת, גם אם זה לא בשבילך השנה, יכול להיות שעוד שנתיים זה יהיה בשבילך. אני חושבת שזה גם עניין הרבה של בגרות.
אתה צריך את האקס פקטור, משהו כזה. תגידי ככה לסיכום, עד כמה המחקר כזה משפיע על עיצוב תוכנית הלימודים?
אני חושבת שהוא משפיע, כי כשאתה צריך לנהל בעצם קבוצה של סטודנטים שעוברים מדיסציפלינה לדיסציפלינה ובין הדיסציפלינות, אתה צריך להבין בעצם מה קורה במעברים האלה. מה הנקודות חולשה, מה הנקודות תורפה ומה הנקודות חוזקה. ולעבוד עם שניהם, זאת אומרת אי אפשר לבטל את נקודות התורפה או החולשה, פשוט צריך לזהות אותם ובעצם לעבוד איתן.
ועושים את זה כבר? דוקטור מאיה שמעילוב, תשמעי, תני לי עוד שעות לעבוד, לעשות כאן סוג של רילוקיישן ממקום למקום, ואני כאן. אבל הזמן שלנו קצת מגדיר אותנו מחדש. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? שמירת הסביבה צריכה להיות מרכיב מפתח בעיצוב.
זה בהחלט עניין להקנות אוריינות סביבתית לאנשים שהולכים לעצב את עולם העתיד שלנו, מצידנו המורים, להעניק את הידע הנדרש ואת השיקולים הסביבתיים כשבאים לעצב מוצר חדש.
ועיצוב כמרכיב מפתח בכל נושא כמעט בשיח הציבורי.
מדברים על עיצוב באופן כללי, עיצוב כיחידה מחברת, כיחידה חוצה, כדיסציפלינה שבעצם מדברת דרך שפת העיצוב על החיים, על הפוליטיקה, על הכלכלה, על הטבע, על איכות הסביבה, על מדע, על פילוסופיה.
וגם, מהי הדרך למדוד מרחקים בין גלקסיות כדי להבין את התפתחות היקום?
מרחקים ביקום הם מאוד גדולים, קשה מאוד לדמיין אותם. בכלל באסטרופיזיקה, לא רק ביקום הם המרחקים גדולים. המרחק שלנו מהשמש זה 150 מיליון קילומטר. זה הכוכב שלנו, זה מקור האור שלנו. יש לו, האור לוקח 8.3, משהו כזה, 8 דקות ושליש דקה, כדי להגיע אלו מהשמש.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.